מועד קטן דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים אמר רבי עמי. הפסוק אומר במגילת שיר השירים, עד שהמלך במסיבו, עד שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם היה כביכול במסיבו, בזמן קבלת התורה, היה ססון ושמחה, נרדי, זה סוג של בוסם, נתן ריחו, ללשון נקייה, לריח לא טוב שעם ישראל יצרו על ידי שחטאו בחטא העגל. אחרי אותו מאורע נשגב של קבלת התורה, עלה משה רבנו למרום כדי לקבל את התורה לעם ישראל, אמר להם אחרי 40 יום אני חוזר. היה טעות בחשבון, כשהגיע עברו 40 יום, לפי החשבון של עם ישראל, הייתה להם טעות קטנה, כמו שהגמרא מרחיבה במסכת שבת, הם הוטעו על ידי היצר הרע, שמשה רבנו לא יחזור, ואז החליטו לעשות אלוהים אשר ילכו לפנינו, עבודה זרה, ויצא העגל הזה, עגל הזהב. חטא העגל, חטא נורא והיום. איך מחפרים על החטא הגדול הזה? מביא כאן תוספות, מביא רבי משה הדרשן, רש"י מביא אותו במסכת, בפרשת חוקת, ספר במדבר. מצוות פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. העגל הוא הבן של הפרה. כביכול היה כאן צועה של העגל, העבודה זרה של חטא העגל. תבוא הפרה, האימא של העגל, ותקנח צועת בנה. פרה אדומה מכפרת. מצוות פרה אדומה שהיו לוקחים את הפרה, עושים מן האפר פרה אדומה, ועם האפר הזה היו מתארים טמאי מת. למה נשמחה פרשת מרים שהיא כתובה מיד לאחר פרשת פרה אדומה? כדי לומר לך, מה פרה אדומה מכפרת על מעשה חטא העגל, אף מיתתן של צדיקים, כמו הסתלקותה של מרים הנביאה, מכפרת. בדומה לזה אמר רבי אלעזר, למה נשמחה מיתת אהרון לבגדי כהונה, שכמו שכתוב, אפשט את אהרון את בגדיו, ולאחר מכן כתוב, ואהרון יאסף ומת. כדי ללמד אותנו, מה בגדי כהונה? מסכת זבחים, דף פ"ח, מובא בהרחבה, כל אחד מהשמונה בגדים, על מה הוא מכפר, מה בגדי כהונה מכפרים? אף מיתתם של צדיקים, מכפרת על האבונות של הדור. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. אדם שחוטא נענש בעונש כרת. לפי תוספות כאן המשמעות של עונש כרת זה שהוא נפטר עד גיל 50. ואיך הוא נפטר? במיטה מהירה, מיטה חטופה. הוא לא היה חולה 5 ימים ולאחר מכן מת. אז אם הוא נפטר עד גיל 50 זה נקרא קרת של שנים, ואם הוא נפטר במיטה פתאומית והוא לא היה חולה 5 ימים זה נקרא קרת של ימים. אם הוא מת פתאום בלי שום מחלה, זוהי מיטה חטופה פתאומית, קרת של ימים זה נקרא. חלה יום אחד ומת, זוהי גם כן לא מיטה טובה, מיטה בהולה, דחופה. רבי חנניה בן גמליאל אומר, זוהי מיטת המגפה שנאמר, אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא מנבא ואומר לו, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך, הכוונה לאשתו, במגפה, וכתיב, ואדבר אל העם בבוקר. וכבר בערב כתוב, ותמות אשתי בערב, ככה הוא אמר. זאת אומרת שהייתה חולה יום אחד ומתה, וזה מגפה. אם האדם הזה חלה 2 ימים, רק 2 ימים ומת, זוהי מיטה מהירה, רק שדחו אותה קצת, מיטה דחויה. אם הוא חלה 3 ימים ומת, זוהי מיטת גערה. אם הוא חלה 4 ימים ומת, זוהי מיטת נזיפה. בכל אופן, כל המיטות האלה זה נקרא קרת של ימים, שהוא מת מהר, זאת אומרת הוא לא חלה 5 ימים. אבל אם הוא חלה 5 ימים ולאחר מכן מת, זוהי מיטה טובה כדרכו, מיטת כל אדם. אמר רבי חנין, מה יקרא? מניין למדים שאחרי 5 ימים של מחלה, אם אדם מת, זה מיטה רגילה, כי כתוב אצל משה רבנו, הן קרבו ימיך למות. הן זה לשון יחיד, יום אחד. קרבו זה לשון רבים. אז זה שניים, תרי. ימיך זה גם לשון רבים. עוד שניים, עוד תרי. אחד ועוד שניים ועוד שניים זה חמישה. החמישה ימים. מניין למדים שהן זה לשון יחיד, לשון אחד, שכן בלשון יווני, כשרוצים לומר אחת, קוראים לאחת, הן. כאן הברייתא עוברת לבאר את הקרת של השנים. אם אדם מת חלילה בגיל 50 שנה, זוהי מיתת קרת. אם הוא מת ב-52 שנה, זוהי מיתתו של שמואל הנביא, שמואל הרמתי. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ימית את שאול המלך בחייו. כי הוא המליך אותו למלך, הוא לא רצה לראות איך מעשי ידיו מתבטלים, הוא לא רצה לראות איך שאול המלך, שאותו הוא הכתיר, מפסיק את המלוכה שלו. לכן הקדוש ברוך הוא קיצר את שנותיו לגיל 52 שנה. אם אדם מת בגיל 60 שנה, זוהי מיטה בידי שמיים. תוספות כאן נוקטים שזה מיטה רגילה. רש"י מסכת שבת מביא שזה עונש, כמו שיש קרת, יש מיטה בידי שמיים. אמר מר זוטרה, מה יקרא, מניין למדים מהפסוק שאם אדם מת בגיל 60 שנה, זוהי מיטה רגילה. דכתיב תבוא בקלח אלי קבר. בקלח זה בגימטריה שיטין הבו, 60. ב' זה גימטריה 2, ח' 20, למד 30, ועוד ח' זה עוד 8, סך הכל 50. אם אדם מת בגיל 70, זה נחשב שהוא הגיע לשנות השיבה. אם מת בגיל 80, זה נחשב שהוא כבר הגיע לגיל גבורות. דכתיב, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. אמר רבא, אם אדם מת מגיל 50 ועד גיל 60 שנה, זוהי מיתת קרת. ולא רק אם הוא מת בגיל 50. והי, דלא חשיב להו, למה לא מנו בברייתא מגיל 50 עד גיל 60 שזה קרת? משום כבודו של שמואל הרמתי שהוא מת בגיל 52. והוא הייתה לו סיבה מיוחדת למה הוא מת בגיל הזה. אז כדי שלא יהיו סבורים שהיה לו חלילה מיתת קרת, לכן הברייתא כותבת רק על גיל 50 שזה נחשב מיתת קרת. אבל מכאן אנחנו למדים שכשאדם מת אפילו במיתה פתאומית חלילה, או שאדם מת לפני גיל 60, לא תמיד זה בגלל שהוא חייב קרת. כמו שאצל שמואל הנביא ראינו שהיו סיבות נוספות. מספרת הגמרא, רב יוסף, כי הווה בר שיטין, כשהוא נהיה בגיל 60, עבד לו יומתיו על הרבנן, עשה יום טוב גדול לכל החכמים, אמר נפקה לי מקרת, יצאתי מכלל עונש של חיוב קרת. אמר לי אביי לרב יוסף, הרי יש גם קרת של ימים, אז נהי דנפיק לי מר מקרת דשעני. אמנם הרב יצא, שוב עדיין לא מת בגיל, בעונש של קרת של השנים, אבל מקרת די יומי, מהקרת של הימים אולי ייפטר לפני חמישה ימים של חולי, מזה מן אפיק מר. אז רב יוסף אמר לי להבית, אתה צודק, אבל נקוט לחמי הפלגה בידך, לכל הפחות חצי קרת תיקח בידיך, שמזה לפחות יצאתי, הוא אומר. לכן אני מאוד שמח. רב הונה נפטר בגיל מבוגר, מעל גיל 80, אבל כשהוא נפטר זה היה מיידי, נח נפשי פתאום, הבו כדאיגי רבנן, חששו אולי זאת מיטה של קרת של ימים, תנה לו זוג עד מהדייב, זוג של חכמים במקום מהדייב שנה להם, לא שנו שמיטה פתאומית זה קרת של ימים, אלא שלא הגיע לגיל 80 שנה, לגיל גבורות, אבל אם הוא הגיע כבר לגיל 80, לגיל גבורות, אם הוא נפטר פתאומי, עד הרבה, זוהי מיטת נשיקה, רבונה הגיע כבר לגיל 80. אמר רבא, חיי, אורך החיים, בני, שיהיו לאדם בנים וכמה בנים יהיו לו, ומזוני, שיהיה לאדם מזונות, פרנסה, לא בזכות התל ימילתא. זה לא תלוי בזכות שיש בידו אם הוא יקבל את הדברים האלה, אלא במזלה תל ימילתא, במה שנגזר עליו, במזל שנגזר עליו לפני שהוא נולד, בזה זה תלוי. ויש לי הוכחה לזה. דהרבה ורב חיסדה, שניהם תרוויו רבנן צדיקי אהבו. הם היו שניהם צדיקים ויש לי הוכחה לזה. כי הרי מר מצלי ואתם יתרי ומר מצלי ואתם יתרי. כשרבה התפלל היה יורד גשם וכשרב חיסדה התפלל היה יורד גשם בזמן עצירת גשמים. זאת אומרת שהתפילות שלהם היו יקרות מאוד בשמיים. הם היו מאוד מאוד חשובים. ובכל זאת, תראה את ההבדל גם בחיים, גם בבנים וגם במזונות. רב חיסדה האריך ימים. חיה, הוא חי 90 ותרתי שנים, 93 שנה, אריכות ימים. רבא לעומת זאת חיה רק 40 שנה, הוא חי רק 40 שנה. זה לא לפי הזכויות שלו. במסכת ראש השנה דף י"ח, מובא, כמו הגרסה של תוספות אומר שככה חייבים לגרוס, שרבא היה מזרעו של אלי הכהן. וכתוב על זרעו של אלי הכהן שהם יפטרו בגיל צעיר. רק הוא עסק בתורה, הוא זכה לפחות לחיות עד גיל 40. אחרים שהיו מזרעו של אלי הכהן בקושי חיו 18 שנה. בשביל רבא זאת היה אריכות ימים לחיות עד גיל 40. זה לעניין אורך החיים של האדם שתלוי במזל ודברים נוספים. זה לאו ודווקא תלוי בזכויות. אגב, רואים מכאן שגם אם אתה אומר שהחיים לא תלויים בדווקא בזכויות, זה לא לגמרי שזה לא תלוי בזכויות, אלא יכול להיות שהנקודת ההתחלה של אדם אחד ישר אמורים להיות לו הרבה שנים מצד המזל. ואדם אחר מתחיל את החיים שלו, המזל שלו שהוא יחיה אולי פחות שנים, אבל הוא יכול להאריך את אורך החיים שלו, כמו שרבא האריך את אורך החיים שלו על ידי שהוא עסק בתורה. אולי היה אמור לחיות אפילו 40 שנה, היה אמור לחיות פחות. הוא האריך ימים לגיל 40. והבאי, הגמרא מספרת שם, שהוא עסק גם בגמילות חסדים, הוא חי עוד יותר. הוא גם כן היה צריך לקצר ימים, והוא חי 60 שנה, כי הוא עסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים. אז אם כן, בוודאי שזכויות מרבות את החיים, אבל יכול להיות אדם שאין לו זכויות, שהוא מאריך ימים בגלל המזל שלו. גם יכול כמובן להיות להפך. אדם שנגזר עליו הרבה חיים, אבל בגלל החובות שלו, הוא מקצר את החיים שלו. כמו שדיברנו קודם, על העניין של קרת. 50 שנה, 60 שנה. עכשיו עוברים לעניין של הבנים, שזה גם תלוי במזל. בביתו של רב חיסדה, שיטין הילולי, הוא עשה 60 חופות לצאצאים שלו, ולא עלינו, בי רבא, בביתו של רבא, שיטין תיכלי, הוא שיקל לא עלינו 60 בנים. אולי גם זה לא פלא, כי הרי הם היו מזרעו של אלי הכהן, גם הצאצאים שלו. הצאצאים של אלי הכהן נפטרו בגיל צעיר. עכשיו עוברים לעניין המזונות. בי רב חיסדה וביתו של רב חיסדה היו נותנים סולת, סמידה, אפילו לכלבי, לכלבים. וסולת זה הקמח המשובח ביותר, היה כל כך הרבה קמח, היה לו מזונות בשפע. וכל כך היה לא מטבעי, אפילו לא היו מחפשים איפה הסולת, היה כל כך הרבה, אף פעם לא היו צריכים לחפש. לעומת זאת, בביתו של רבא, היו נותנים לחם של שעורים, נהמה דסערי, אפילו לבני אדם, לאינשי. מאכל בהמה נתנו לאדם, ובכל זאת גם את זה היו צריכים מאוד לחפש, ולא משתכח, כמעט וזה לא היה נמצא. אז אם כן, גם העניין של המזונות, תלוי במזל של האדם. בוודאי שאם הוא מרבה זכויות, אז המזונות שלו יכולים להתרבות. הצדקה יכול להביא שפע, ועוד מצוות יכולים להביא שפע. אבל, כן, כמו שכתוב על התורה, בשמאלה עושר וכבוד, גם על ידי לימוד תורה אפשר להרבות שפע. אבל, אפשר לבאר שנקודת ההתחלה של האדם, כמה מזונות יהיה לו, יכול להיות אדם שנולד עם מזל טוב, שיש לו פרנסה בשפע בלי לעשות כלום. אדם אחר נולד עם מזל כזה, שאם לא שהוא מאוד יתאמץ, לא בטוח שיהיה לו אפילו את הכמות המועטת של המזונות. ראוי לציין כאן את דבריו של רבנו אור החיים הקדוש, שמביא פרשת עקב על הפסוק כל המצווה, כותב שם, שעל אף שכתוב שהשלושה דברים האלה תלויים במזל, אבל כל זה דווקא נאמר לאדם שיש מצוות שהוא מזלזל בהן. אבל אדם שמקיים את כל המצוות כולם, כל ה-613 המצוות של התורה, מובטח לו, כך כותב שם רבנו אור החיים הקדוש, הוא נותן הבטחה גמורה, שיהיה לו בנים, פרנסה, חיים, הכל יהיה לו. וזה כן יהיה תלוי בזכויות. הוא יזכה לכל הדברים האלה. והוא מבאר, לפי זה את הפסוק, כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום תשמרו לעשות. אם תקיימו את כל המצווה ממש, לא תפספסו שום מצווה, למען תחיון הרי חיים, ורוויתם הרי בנים. ובאתם וירשתם את הארץ, בתים מלאים כל טוב. זה הרי מזונות. והעד הנאמן לזה הוא כותב שם, אברהם אבינו, שלפי המזל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מביאה במסכת שבת, אם אני זוכר טוב, דף קוף נון וב, אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא ראה בהצטגנינות, לפי המזל שלו, שהוא לא אמור להוליד. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך, בזכות מה הוא באמת זכה להוליד, על ידי מצוות ברית מילה. שאחרי שאברהם אבינו מל את עצמו, אז הוא זכה שנולד לו יצחק. כי היה חסר לו רק מצווה אחת, מצוות ברית מילה, ברגע שהוא קיים גם את המצווה הזאת, נולד לו בנו יצחק. ואמר רבה, הנית לת מילי, שלושה הדברים הבאים, באי כמי שמעיה ביקשתי משמיים שיתנו לי, ורק שניים נתנו לי, תרתי יאהבו לי, והדבר השלישי לא נתנו לי, חדה לא יאהבו לי. איזה שני דברים נתנו לו? איזה שלושה דבר, איזה שני דברים הוא ביקש? הוא ביקש שיתנו לו חוכמתי דרב הונה, חוכמתו של רב הונה. וכן את אותרי דרב חיסדה, את עושרו של רב חיסדה, ואת שני הדברים האלה יאהבו לי, נתנו לי. אז כבר רואים שאומנם זה תלוי במזל, אבל אדם על ידי תפילה יכול להמשיך לעצמו השירות. ביקשתי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הנבוטנותי דרב אבא רב הונה. רציתי להיות אנבנטן כמו רב אבא רב הונה. ואת זה לא יאהבו לי, לא נתנו לי את הענבה הזאת. אז שמעתי מהמגיד שיעור המפורסם, הרב אליהו אורנשטיין, שמבאר, עד הרבה, גם את הדבר השלישי נתנו לך כבוד הרב. אתה רוצה להיות ענב כמו רב אבא רב הונה? עד הרבה, אם אתה אומר שאתה לא בענבה, זה הענבה הגדולה ביותר. אוי ואבוי לענב שיודע שהוא בענבה. מספר את הגמרא. רב סהורים, כך שמו. הוא היה אחיו של רבה, אחוה דרבה. אבל יתיב כמי דרבה. כשרבה נטה למות, הוא ישב לפניו. אז רב סהורים חזיי, הוא ראה את רבה דאבה כמנמנם, הוא כבר גוסס, הולך לעזוב את העולם. רבה אמר לי לרב סהורים, אני מבקש ממך, לימה לימר, שהרב יאמר למלאך המוות, שכשהוא לוקח את הנשמה של רבה, זה לא לצערן, שלא יצער אותו. אמר לי, אז רב סהורים אמר לרבה, בשמה אתה צריך אותי? מר, וכי הרב לב שושביני הוא, וכי, הוא לא, וכי אתה לא מידידים של מלאך המוות? היה רגיל לבוא ביניהם, כך כותב רשי בעין יעקב. הם מכירים אותו. ידוע שהיצר הרע, כשהוא בא להחטיא את האדם, הוא לא רוצה שאדם יחטא. זה התפקיד שלו לאתגר את האדם. אבל עד רבה, כשאדם מנצח את היצר הרע, היצר הרע שמח יותר. ככה מובא בספרים הקדושים. וכתוב, הגמרא אומרת, מסכת סוכה, הוא יצר הרע, הוא שטן, והוא מלאך המוות. עד רבה, אלה שמנצחים את היצר הרע, היצר הרע אוהב אותם יותר. איך אפשר לבאר? מה פרושה? וכי אתה לא מהידידים של מלאך המוות? מי מחפש ידידים כאלה? אפשר לבאר שזה ההסבר. אז רבה ענה לרב סהורים, אתה צודק. אמר לי, באמת, הוא מצוי בבית המדרש, והייתי יכול לבקש לבד, אבל כיוון דמסיר מזלה, ברגע שהמזל נמסר, שהגיע זמנו למות, הוא רע מזלו, לא אשגח בי, הוא כבר לא משגיח במי שהוא אמור לקחת את נשמתו לאורך ימים ושנות חיים. אז רב סהורים אמר לי, בסדר, אני מבקש, אבל אני מבקש ממך גם בקשה. להתחזה לי מה? מבקש ממך שאחרי הסתלקותך מן העולם, תבוא לי להתגלות אליי, לספר לי, האם באמת התפילה שלי התקבלה? התחזי לי באמת אחרי שהוא הסתלק מן העולם, הוא נגלה אל רב סהורים. אז רב סהורים אמר לי, הווה לי למרצרה, מה היה בסוף? הפטירה שלך, המלאך המוות צייר אותך? אמר לי, קצת, כי ריבדה דקוסילתה, כמו המכה של הקזת דם. לא הדקירה כזאת. מספר את הגמרא רבה, אותו רבה. גם הוא פעם התבקש לבקש ממלאך המוות שלא יצער את מי שאמור להסתלק מן העולם. מי זה היה? רב נחמן. אבל יתיב כמי דרב נחמן. כשרב נחמן עמד להסתלק מן העולם, רבה בדיוק ישב לידו. אז רבה חזי דקמנמנם, הוא ראה שכבר רב נחמן גוסס. ורב נחמן ממש לפני פטירתו אמר לי, לימה לימר, מבקש ממך, תבקש מלאך המוות, ודלו לצערן, שבזמן שהוא לוקח את הנשמה, שלא יצער אותי, לא יצער אותו. אז רבא אמר לי, שמה אתה צריך את הטובה שלי? מר לב אדם חשוב הוא? איך לא, אתה לא אדם חשוב? יש לך השפעה? תבקש ממנו בעצמך. אז רב נחמן אמר לי, מן חשיב, מי נחשב? מן ספין, מי חשוב? מן רקיע, מי מתוקן שיכול לבקש דבר כזה בשעת ההסתלקות? בזמן ההסתלקות אף אחד לא נחשב לפניו. אז רבא אמר לי, בסדר, אני מוכן לבקש ממנו, אבל אני מבקש גם ממך בקשה. אחרי שאתה מסתלק מן העולם, להתחזי לי מר, תתגלה אליי. באמת, אחרי הסתלקותו של רב נחמן, התחזי לי, הוא התגלה לפני רבא. אז רבא שאל אותו, אמר לי, הב לי דמר צערה, וכי מלאך המוות צייר את הרב? אז רב נחמן אמר לי, ממש לא. כמשחל בינית מחלבה, כמו להוציא שערה מחלב, שזה ממש בקלות. במסכת ברכות מובא שזה נקרא שמיטת נשיקה, זה בצורה הזאת. והיא אמר לי הקדוש ברוך הוא, זיל באו על מכה דוד. הקדוש ברוך הוא יאמר לי, מה אתה אומר? אתה רוצה עוד פעם לחיות פה בעולם? כמו שהיית? וגם הקדוש ברוך הוא יבטיח לי שאני אהיה צדיק, וההסתלקות תהיה עוד פעם אותו דבר. כמשחל בינית מחלבה, לא בינה. לא רוצה. למה? דנפיש ביעתותי. הפחד ממלאך המוות כל כך גדול, שהוא פוחד מזה. אגב, מבארים שמיטת נשיקה זה על ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז צריך לבאר שגם בשאר מיטות, אפילו אם זה לא מיטת נשיקה, יכול להיות כמו הצורה הזאת, כמו הוצאת שערה מתוך החלב, כי כאן הוא אומר שמלאך המוות היה נוכח בזמן הסתלקותו. הסבר נוסף אפשר לבאר, שמכיוון שרבא ביקש ממלאך המוות שלא יצייר את רב נחמן, אז ההסתלקות של רב נחמן הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה חידוש גדול שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו לחדש כזה חידוש. מספר את הגמרא רבי אלעזר רבא כאכיל תרומה. הוא אכל תרומה, הוא היה כהן. באמצע שהוא אוכל תרומה, בא לבקר אותו מלאך המוות. תחזה לי, תחזה לי. אז רבי אלעזר אמר לי, אומר למלאך המוות, עכשיו אתה בא? תרומה כאכיל נה, אתה לא רואה שאני באמצע לאכול תרומה, מה אתה רוצה שאם הוא הרי ייקח את נשמתו של רבי אלעזר, התרומה תתאמה. ולאו קודש יקרה, וכי התרומה לא נקראת קודש? אתה רוצה לתאמה את זה? חלפה לאישתה. כיוון שהמלאך המוות עזב אותו, אז הועיל ונדחה, נדחה ויאריך ימים עוד. סיפור נוסף מספר את הגמרא, רב ששת התחזי לי, בשוקה. מלאך המוות התגלה אל רב ששת באמצע שהוא היה בשוק. אמר לי, רב ששת אומר למלאך המוות, ככה אתה רוצה לקחת את הנשמה? בשוקה כמו בהמה? איתה לגבי ביתה, שימתין לו עד שיבוא הביתה, וייתן לו להסתלק מן העולם כמו בן אדם. לאורך ימים ושנות חיים. מעשה נוסף מספר את הגמרא, רבה שהיא התחזי לי בשוקה. המלאך המוות התגלה אליו כשהוא היה בשוק. אז רבה שהיא אמר למלאך המוות, עכשיו, תמתין קצת. התרח לי 30 יום, 30 יום. למה? והדרי לתלמודי, אני רוצה לשנן את הלימוד, כדי שכשאני אגיע לעולם הבא, אני אוכל לומר את כל הלימוד שלמדתי, אני אדע את זה בעל פה. דאמריתו, הרי בישיבה של מעלה אתם אומרים, אשרי מי שבא לכאן לשמיים ותלמודו בידו. אז מלאך המוות באמת המתין לו 30 יום. ביום תלתי נאטה הגיע כמו מדויק, הגיע ככה אחרי 30 יום. אז רב ששת אמר לי, תגיד, מה הלחץ? מה יקולי היי? אפילו לא נגמר היום ה-30, מה אתה כל כך ממהר? אז מלאך המוות אמר לו, תשמע, באמת לא נעים לי, אפשר לבאר, כן? אבל כדחקה רגלי דבר נתן, אתה דוחק את רגלו של בר נתן, שהוא כבר אמור להיות נשיא. כל יום שאתה חי, אתה לוקח ממנו את הזמן של הנשיאות, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נעימה. עכשיו, אתה רבה שהיא גדול הדור. רב נתן כבר צריך למלוך על עם ישראל, אז אתה צריך לעזוב את העולם. מספר את הגמרא רב חיסדא לא אבא יחילי, מלאך המוות לא יכל לקחת אותו מהעולם. דלא אבא שתיק פומי מגרסה, הוא אף פעם לא הפסיק ללמוד. כשאדם עוסק בתורה, אפשר לקחת את נשמתו. אז מלאך המוות צליק עלה, יטיב בארזה דבי רב, התיישב על עמוד של ארז שהיה סמוך לבית מדרשו של רב. פקע ארזה, הארז נשבר, ואז רב חיסדא שתק מהקול של הארץ שפקע, הוא הפסיק רגע ללמוד, ואז מלאך המוות יחילי יכל לקחת את נשמתו. סיפור נוסף מספר את הגמרא, רב חייא לא הווה מצי למקרבי ליה. מלאך המוות לא יכול אפילו להתקרב לרבי חייא. יום אחד, המלאך המוות ידמי ליה כעניה. עשה את עצמו כמו שהוא עני. תכף הגמרא תבאר שבאמת הוא היה כמו עני. אתה טריף הבבא, בא לדפוק על הדלת של רבי חייא. אז רבי חייא פתח לו את הדלת. אמר לי, אז מלאך המוות ביקש מרבי חייא, אפיק לי ריפתה, תוציא לי בבקשה לחם. בסדר גמור, אפיק לי, הביא לו לחם. אז מלאך המוות אמר לי לרבי חייא, אני רואה שאתה מרחם על עניים, ולאו כך מרחם מר העניה. אתה ראית שאני בא לבקש לחם נתת. הוא גברה, מה היא לא כמרחם מר? למה אתה לא נותן למלאך המוות לעשות את התפקיד שלו? הרי משמיים ציוו את מלאך המוות להביא את נשמתו של רבי חייא. גלילי, המלאך המוות התגלה לרבי חייא, וכדי להוכיח שהוא מלאך המוות הוא הביא כרטיס. אך ולישותא דנורא, הראה לו שוט של אש. ואז באמת רבי חייא ידע שזה מלאך המוות. אז אמר, טוב, אם ככה, אמצא לי נפשי, באמת ריחם על מלאך המוות, ונתן לו לקחת את נשמתו למקומו בגן עדן. הזכרנו כבר את דבריו של רבנו אור החיים הקדוש כמה פעמים, נביא את דבריו פעם נוספת, הוא כותב בפרשת בחוקותיי. הרי בפרקי אבות פרק ד' כתוב, על כורכך אתה חי ועל כורכך אתה מת. איך ייתכן שאדם יכול לומר, אני כן רוצה ללכת, אני לא רוצה ללכת, תמתין לי 30 יום, כל הסיפורים שהגמרא סיפרה על חכמי ישראל. והוא מבאר, באמת כל אדם על כורכו לוקחים אותו מן העולם. אבל אם בחוקותיי, שזה נאמר שתהיו עמלים בתורה, תלכו, אתם תקבעו, אם תרצו, רק אז תלכו, לא יוכלו לקחת אתכם בכוח מן העולם הזה. אתם תקבעו מתי והאם תעזבו את העולם. אומרת המשנה, בימי חול המועד צריך למעט בזמן ההלוויה, בעניינים של צער. לכן, נשים, מותר להם להספיד בימי חול המועד, אבל רק ביחד, כולם מענות, אבל לא מטפחות. דהיינו, אסור להם להכות בידם על גופם. במסכת מגילה דף ג' רש"י מבאר שהם מכות על ליבם, הריטב"א במסכת מגילה מבאר שהם מכות על ראשיהם בידם, המאירי מפרש שמטפחים את הידיים זו על זו. בכל אופן על גופם, אסור להם להביע את ההבעה של צער הזה בימי חול המועד. רבי ישמעאל אומר, זה דווקא אלה שרחוקות מהמיטה אסור להם לטפח, אבל אלה הסמוכות למיטה וקרובות למת גם מטפחות בחול המועד. ובראשי חודשים ובחנוכה ובפורים, שגם בהם אסור להספיד, בכל זאת, מענות, מותר להם ביחד להספיד, לתת קולם יחד, וגם מטפחות מכות על גופם. אבל, הרי אסור להספיד כמו שרגילים בימי החול. בין בזה, בחול המועד, וכל שכן בזה, או אפילו בזה, אפילו בפורים, חנוכה, ראש חודש, לא מקוננות. אסור שאחת תספיד וכולם יענו אחריה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה בזמן הלוויה לפני קבורת המת. מי שנקבר המת, זהו, לא מענות ולא מטפחות. איזו עינוי? מה זה מענות? אז ביארנו, וכאן המשנה מביאה את זה. שכולן עונות כאחת, כולם אומרות קינה ביחד. ומה זה קינה שאחת פותחת ומדברת וכולן עונות אחריה שנאמר, ולמדנה בנותיכם נהי שיענו יחד הספד ואישה ראותה קינה, זה כבר לשון יחיד, אישה ראותה שזה אחת שמקוננת וכולן עונות אחריה. מסיים רבי יהודה הנשיא את מסכת מועד קטן, שבעקבות ענייני חול המועד נכנסו כאן גם כן קצת מדיני אבלות והמסתעף, את הפסוק שנאמר אבל לעתיד לבוא הוא אומר, בילה המוות לנצח. יבולה מוות לנצח, לא יישאר. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. וגומר. נשים, הבאנו במשנה שהן מענות, עונות יחד דברי הספד. מה היה מרן? מה הן אומרות שהן מספידות? אמר רב, הן היו אומרות, וי לאזלה, וי לנפטר שהולך לבית הקברות, וי לחבילה. יש מסבר אחד, החבילה שבתוכה נמצא הנפטר. הרבינו חננאל והר"ן מפרשים, כתוב, אם חבול תחבול שלמת רעך, מלשון משכון, וי לו למשכון, הנשמה הייתה משכון בידיו, ועכשיו צריך להחזיר את הנשמה. אמר רבה, נשי דשחנציב באמת אמרנה אחי. אנשים של שחנציב שהיו חכמות, שמספידות, היו אומרות את אותו הספד, וי לאזלה, וי לחבילה שאמרנו קודם. ואמר רבה, עוד נוסחאות שאנשים היו אומרות בהספד. נשי דשחנציב היו משלות משל על המיטה ואמרן, גוד גרמה מככה. נפלו עצמות מעליך יין, יש מבארים, שהוא לא יכול לאכול, או שהוא פותח את הפה, יש אחרים שמבארים. ונימתי מיה לאנטיחי, המים חוזרים חזרה למיכה. בדרך כלל כשאדם חי, אז המים, הוא שותה את המים והמים נכנסים אליו. אבל כשאדם מסתלק מן העולם, כביכול מחזיר את הכל. ואמר רבה, דבר נוסף שנשי דשחנציב היו אמרן, היו אומרות, מי אומרים על אדם שנפטר מן העולם בדרך כבוד ואושר, היו אומרות, עטוף וחסו טורי, תתעטפו ותתכסו הערים הגדולים בחושך, בעננים חשוכים. דבר רמי וברב רבי הוא, ובין גבוהים ורמים וגדולים הנפטר הזה. ואמר רבה, נשי דשחנציב אמרן, היו אומרים, על אחד שלא ישיר תכריכים לקבורתו, כך מבארים, שיול, השאול, איצטלה דמלטה. זה יפה כמו מלבוש של משי לנפטר הזה, שהוא לבר חורין הזה שיצא, ירד מנכסיו, דשלימו זוודי, שנגמרו לו מזונותיו, אפילו תכריכים אין לו. ואמר רבה, נשי דשחנציב אמרן, נשים של שחנציב אמרו על אדם שבחיים שלו היה עשיר גדול, רהית, הוא רץ אחרי הממון, ונפיל המברה, המאברה, נפל ריק מהעולם הזה, בבור, במעבר, או במעבר לעולם הבא, ויזוף את היזיף, בשביל שיהיה להתעסק בקבורתו, צריך ללוות מאחרים, להתעסק בקבורתו. זאת אומרת, יש מבארים שהוא כל החיים רץ אחרי כסף, וכשהוא מגיע להיפטר מן העולם, אין כסף אפילו לקבור אותו, צריך ללוות מאחרים. ואמר רב הנשי דשחנציב אמרן, היו אומרות, אחנה תגרי, אחינו הסוחרים, עזב זגי, מבדקו. דיינו, כשהם נפטרים, בודקים אותם. אז יש הסבר, האם הוא עשיר או לא עשיר, בוא נראה שהוא יהיה עשיר גם ביום האחרון שיהיה כסף לקבור אותו. יש הסבר אחר של דרך מוסר, שהחבילות שלהם נבדקים, מתי שהם נפטרים מן העולם, לראות אם הם לא שלחו את ידם בגזל. זוכר כשהסתלק לבית עולמו, זקני, הרב ידידיה נחום, שפרכר, אז אבי מורי לא רצה להספיד. הוא רק אמר שתי מילים. כסף כשר. לפי הידוע לנו, הוא נזהר מאוד בדיני ממונות. ואמר רבה, נשי דשחנציב אמרן, נשים של שחנציב, היו חכמות, היו אומרות על אדם שנפטר מן העולם אחרי שהוא ידע הרבה חולי ומחוב לו עלינו, מותה כמותה, כולם מתים בסוף, המוות שלו זה כמו כולם. ומראין חיבוליה, היו לו הרבה חולאים קשים. תניה היה רבי מאיר אומר, דורש את הפסוק, טוב ללכת אל בית האבל וגומר, עד ההמשך שם והחי תן אלי בו. מה החי תן אלי בו? דברים של מיטה. לעורר את החיים שידעו שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. ככל שהם יתרחו בשביל אחרים, ככה הקדוש ברוך הוא יעזור שיתרחו לכבודם. די יספד מי שמספיד את המתים, אז כשהוא יסתלק מן העולם יספדו נאי, אחרים יספדו אותו. די יקבר מי שקובר מתים בחייו, יקברו נאי, אז גם יתעסקו בקבורתו. די יטען אדם שנושא מתים לבית הקברות בחייו, אז בהסתלקותו יטענו נאי. די ידע על אדם שהגביע את הקול שלו להספיד על המת, ידלו נאי, אז כשהוא יסתלק מן העולם גם יספידו אותו. ויקדע אמרי, יש כאלה אומרים, די לא ידל. מי שלא מגביע את עצמו ומתגאה, והוא מוכן להשפיל את עצמו כדי לקבור מתים, ידלו נאי, אז משמיים יגביעו אותו דכתיב, כי טוב אמור לך עליהן, וגומר מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך. הפירוש הפשוט זה דרך ארץ. עדיף שתשב במקום לא מכובד, ויבואו ויאמרו לך, למה אתה יושב פה? בוא, אתה תשב במקום יותר מכובד. טוב אמור לך עליהן, יותר מאשר שתלך את המקום, תקח את המקום הכי מכובד, ואז אמרו לך, תשמע, הגיע פה איזה מישהו מכובד, תפנה לו קצת את המקום, תלך קצת אחורה, מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך. תמיד תשתדל לשבת במקום פחות מכובד, הכי הרבה יקרבו אותך למקום מכובד יותר, מאשר לשבת במקום יותר מכובד, אשר ירחיקו אותך למקום פחות מכובד. אבל דורשים את זה כאן, כי טוב אמור לך עלה הנה, איך משמיים יגביעו אותך, על ידי מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך. כשאתה משפיל את עצמך לפני נדיב, אתה משפיל את עצמך להתעסק בקבורת המת. תנו רבנן ברייתא, שנזכה לחיים ארוכים לנו ולכל משפחותינו, אבל כשמתו שניים מבניו של רבי ישמעאל אחד אחרי השני, נכנסו ארבעה זקנים לנחמו, מסתבר שזה היה בשני הפעמים הם באו. בפעם השנייה, כשבאו רבי טרפון ורבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, אמר להם רבי טרפון לפני שהם נכנסו לנחם את רבי ישמעאל, דעו שרבי ישמעאל חכם גדול הוא, ובקי באגדות, תשתדלו, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו, יש מבארים כדי שלא יהיה פה מסע ומתן, ואז רבי ישמעאל יתערב, הרי הוא אסור בדברי תורה. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון, אני אומר את הדברים שלי אחרון, אז יש מבארים שאומר את זה בדרך ענווה, או שהוא היה מכיר את מקומו וידע שתמיד יהיה לו מה לחדש גם אחרי שכולם יאמרו. פתח רבי ישמעאל, שהוא היה אבל, וקיבל את הדין, ואמר, רבו אבונותיו, כיוון שהתרבו אבונותיו של רבי ישמעאל, דחפו אבליו, לכן אבלות שלו הייתה אחת אחרי השנייה, והטריח את רבותיו לבוא לנחם אותו, פעם ראשונה, על הבן הראשון שלו עלינו נפטר, ועכשיו כבר על הפעם השנייה, על הבן השני. נענה הראשון מביניהם היה רבי טרפון, ואמר דברי הספד וניחומים ואמר, כתוב על נדב ואביהו, בני אהרון הכהן, שהסתלקו באותו יום שבו אהרון הכהן התחיל לעבוד במשכן, ביום השמח ביותר שהיה אמור להיות לאהרון הכהן. הפסוק אומר, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. עשו הספד גדול. אבל דברים קל וחומר, ומה נדב ואביהו, שלפני שהם נפטרו, לא עשו אלא מצווה אחת, ובשביל המצווה הזאת לבד היו צריכים כולם להתאבל עליהם. תכתיב, יקריבו בני אהרון את הדם אליו, שהם יקריבו את הדם אל המזבח, וזה היה מצווה שנעשתה בשביל הכלל. כך נאמר, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. בניו של רבי ישמעאל, שעשו הרבה מצוות למען הכלל, על אחת כמה וכמה שחייבים לבכות עליהם ברבים. מסתבר שככל שאדם הוא שייך לכלל, שהוא אדם ציבורי יותר, אדם שמשפיע ליותר ויותר אנשים, ככה ההספד והאבל עליו צריך להיות גדול יותר. אז אמנם ודאי נדב ואביהו היו ענקיים מאוד, כמו שכתוב שמשה רבינו אמר לאהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. רק לא ידעתי מי הולכים להיות אלה שעל ידם הקדוש ברוך הוא יתקדש, שכשהם יעשו פעולה שלא במקום במשכן, דבר דק אשר דק עד כי לא ידוקדק, אי אפשר להבין בכלל מה היה החטא של נדב ואביהו, גם כל הדרשות של הפסוקים, מי שיראה בדבריו של רבנו אור החיים הקדוש, איך הוא מבאר את הדקות של החטא הזה. הם היו גדולים וצדיקים. ואמר משה לאהרון, הקדוש ברוך הוא אמר לי שהולך פה להיות בזמן הקמת המשכן כאלה, שיצטרכו להסתלק מן העולם כדי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כולם יראו שצריך להיזהר מהמשכן, על ידי העונש שיאנשו האנשים שבמידה מסוימת לא נזהרו, והקדוש ברוך אמר זה יהיה בקרוביי, אלה שקרובים אל הקדוש ברוך הוא, והיה בטוח שזה משה ואהרון. עכשיו הוא רואה שהבנים שלו גדולים יותר נדב ואביהו, הם היו גדולים מאוד, אבל צריך לומר שלעניין הכלל, דבר של כלל ישראל, מבארים גם כן במפרשים שזה דבר של כלל ישראל, על זה צריכים שכל עם ישראל יתאבלו, צריך הספד גדול. אז אמרו לרבי ישמעאל, הבנים שלך, שהקריבו למען כלל ישראל הרבה דברים, על אחת כמה וכמה. בני אהרון, בשביל, בתפקיד ציבורי, יכול להיות שהדבר היחיד שהם הספיקו לעשות, במשכן, זה היה לקרב את הדם. כל העריכות הזאת זה בשביל להסביר, הרי ברור שנדב ואביהו היו גדולים ועשו הרבה מעשים טובים, מה פירוש שהם עשו רק דבר אחד, אלא אפשר לבאר בשני אופנים. אפשר לבאר באופן אחד, שזה היה סמוך לפטירתם, ובאופן אחר שזה הדבר, שזה היה תפקיד שהוא מייצג בשביל כל עם ישראל. לעומת זאת, בניו של רבי ישמעאל היה הרבה דברים שהם עשו בשביל הכלל. לכן על אחת כמה וכמה שחייבים לבכות עליהם ברבים. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, כתוב על בנו של ירובעם בן נבט שהיה חטב, שחטב והחטיא את עם ישראל, בנו אביה בן ירובעם כתוב, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. למרות שהוא עשה בסך הכל דבר אחד, אבל הדברים קל וחומר, ומה אביה בן ירובעם, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב ביען נמצא בו דבר טוב, תכף הגמרא תגיד מה, כך שכל עם ישראל ספדו עליו, בניו של רבי ישמעאל שעשו כמה וכמה מצוות בשביל הרבים, על אחת כמה וכמה שצריך להספיד אותם. מהי דבר טוב שעשה אביה בנו של ירובעם? יש בזה שתי דעות, אבל זה די דומה. רבי זירא ורבי חנינא בר פפא. אחד מהם אמר שהדבר טוב היה שהוא ביטל משמרתו ועלה לרגל. בזמן שהסתלק שלמה המלך לבית עולמו, מלך בנו רחובעם. וכשמלך בנו רחובעם, היה איזשהו מרד, שלא כולם קיבלו את מלכותו של רחובעם, ואז התפלגה מלכות ישראל לשני מלכים. היה רחובעם בן שלמה מלך יהודה, וירובעם בן נבט מלך ישראל. ירובעם בן נבט ידע שאם העם שלו, עשרת השבטים שהוא מולך עליהם, יעלו לרגל לבית המקדש, אז יראו שמלך יהודה גדול יותר ממלך ישראל. במה? בעזרה אסור לשבת. היחיד שיכול לשבת בעזרה זה רק מלך מבני דוד המלך, מבית דוד. אז כשיהיו בעזרה ורחובעם ישב בעזרה, והוא ירובעם לא יוכל לשבת. אז העם של ירובעם יראו שרחובעם גדול ממנו, ואז הם ימרדו בו ברחובעם, בירובעם. לכן הוא לא נתן להם לעלות לרגל. ועד כדי כך הוא הגיע שהוא נתן להם לעבוד עבודה זרה. והוא העמיד משמר בדרכים למנוע מעם ישראל לעלות לרגל. ובנו אביה גם היה עמד במשמר, גם היה אמור להפריע לעם ישראל לעלות לרגל. והדבר טוב שהיה בו, שהוא ביטל את המשמרה שלו, והוא בעצמו עלה לרגל. אחד אמר שהוא ביטל את כל השומרים, את כל הפרדסאות, פרדסאות זה שומרים, שהושיב ירובעם אביו על הדרכים למנוע מהם שלא יעלו ישראל לרגל. אז זה הדבר טוב שבשביל זה הוא זכה שהספיד אותו כל עם ישראל. למה זה נחשב דבר אחד טוב? כי הוא לא ביטל את זה לגמרי בצורה מאוד מאוד מקיפה, כי הוא לא היה מלך באותו זמן. בתקופה מאוחרת יותר הגיע מלך שממש ביטל את זה. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, כתוב על צדקיהו המלך, בשלום תמות, ותזכה לדבר שהיו עושים לכל המלכים, שבמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך את כל החפצים שלך, היו נוהגים לשרוף את החפצים של המלך, ואוי אדון, הווי אדון יספידו לך. אבל הדברים קל וחומר, ומה צדקיהו מלך יהודה, שסמוך למיטתו לא עשה אלא מצווה אחת, מה הוא עשה? שהעלה את ירמיהו מנתית. כשהרמיהו בא לנבות נבואות רעות על העתיד של עם ישראל, אז אמרו, שמע ירמיהו, אתה פשוט שובר את הלב של עם ישראל. למה אתה אומר דברים כאלה? מה אני אומר דברים כאלה? זה הנבואה, זה האמת, תחזרו בתשובה, שתכניעו את הלב שלכם, עד הרבה לקדוש ברוך הוא, אבל האשימו אותו שהוא מוריד את המורל הציבורי של העם להילחם, ולכן הכניסו אותו, לא פחות ולא יותר, לתוך עתית. וכששמע מזה המלך צדקיהו, הוא אמר, מה עשיתם? תוציאו אותו משם מיד! ובזכות המצווה הזאת לבד כך הוא זכה, שכיבדו אותו בכבוד אבותיו. בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה, שחייבים לכבד אותם אחר פטירתם. נענה רבי עקיבא ואמר את הפסוק, שנאמר לעתיד לבוא, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמו שני מספדים גדולים שהיו בהיסטוריה. כמספד עדד רימון בבקעת מגידון. מה זה? אמר רב יוסף, אתה לא יכול להבין בחיים את הפסוק הזה בלי התרגום. אלמלא תרגומי דעה יקרא, לא הווה ידענא מאי כאמר. הרי לא מצאנו שום הספד שהיה להדד רימון, שהיה מלך ארם, במקום שנקרא בקעת מגידון. אלא, התרגום יונתן מתרגם, שמדברים פה על שתי הספדים. ההספד שיהיה לעתיד לבוא, יהיה הספד כמו שתי הספדים שהיו בהיסטוריה. בעידנא הוא לעתיד לבוא, יסגי מספדה בירושלים, יגדל המספד בירושלים, הגמרא במסכת סוכה מביאה שתי דעות, או שזה על יצר הרע שנשחט, או על משיח בן יוסף שנהרג. המספד יהיה כל כך גדול כמו מספדה דאחאב בר עומרי, כמו ההספד של המלך, מלך ישראל, שהיה מלך עובד עבודה זרה, אחאב בן עומרי. דקטליה תה שהרג אותו, אמנם מי שהרג אותו היה שר צבא רם נאמן, אבל מכיוון שעשה את זה בשליחות המלך, אז זה נאמר על שם המלך, הדד, הדד בן בדד, שנקרא כאן הדד רימון על שם אלוהיו, העבודה זרה שלו שהיה נקרא רימון. הדד רימון בן תברימון. אז הספידו אותו הספד גדול, אבל שם זה היה הספד שהרשעים הספידו את אחאב, לא הצדיקים. וכמספד דיושיהו המלך, שהיה מלך צדיק, מישיהו בר עמון, דקטליה תה פרעו הגירה, פרעו הנכה. איפה זה היה ההספד של יושיהו המלך, המלך הכשר, בבקעת מגידו. ושם הספידו אותו כל הצדיקים. אז מבארים שההספד לעתיד לבוא יהיה גם על ידי הצדיקים וגם על ידי הרשעים. הגאון מווילנה מבאר שכתוב, לפי הדעה שאומרת שזה על יצר הרע שנשחט, כתוב בגמרא במסכת סוכה, שהצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים בוכים כי יצר הרע יהיה נדמה להם כמו הר, והם ישמחו איך הצלחנו להתגבר על הר גדול כזה, וגם יצטערו כי הם יזכרו בכל הצער שהיה להם במלחמת היצר. והרשעים, אצלהם יצר הרע יהיה נראה כמו חוט השערה, הם יבכו ויאמרו, איך נפלנו ביצר הרע? היינו צריכים ברגע אחד רק לומר לו מילה אחת. לא! איך נפלנו שבי אחרי הפיתויים שלו? והם יבכו על זה. אז כמו המספד שהיה לאחאב שבחו הרשעים, ככה יבכו גם כן לעתיד לבוא הרשעים. כמו המספד שהיה ליושיהו שבחו הצדיקים, ככה גם כן הצדיקים יבכו לעתיד לבוא בהספד הזה. ואז סיים רבי עקיבא ואמר, ולו דברים קל וחומר, ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב, מה היה הדבר טוב? שכשנלחמו, למרות שאחאב כבר קיבל חץ, הוא החזיק את עצמו זקוף כדי לא לשבור את המורל של הציבור במלחמה, כדי שיוכלו לנצח. כדי שאם יראו שהוא נפל, אז כולם יברחו. כי יראו שהמלך נפל, אז המלחמה הובסה, אבל הוא לא רצה שיהיה חלילה וחס, שינצחו אחרים. לכן הוא החזיק את עצמו בכל הכוח, כדי שלא יראו שהוא חטף את החץ. ובזכות זה לבד הוא זכה לכזה ספד גדול. לכתיב, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרם. אז הוא זכה כך למספד כזה גדול, בניו של רבי ישמעאל אחת כמה וכמה שצריך להספיד אותם ברבים. אמר לי רבה, לרבה ברמרי, יש בצדקיהו שני פסוקים שסותרים את עצמם לכאורה. כתיב בצדקיהו פסוק שאומר בשלום תמות, ופסוק אחר כתיב את עיני צדקיהו נבוכדנצר עיוור, זה נקרא בשלום תמות? אז רבה ברמרי אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, בוודאי בשלום תמות, שהוא זכה ומת נבוכדנצר בימיו של צדקיהו, והוא שמע מזה שהוא מת. זה נקרא בשלום תמות. ואמר רבה לרבה ברמרי, כתיב בבי אושיהו, לכן מצד אחד כתוב עליו דבר טוב, נבואה שהוא ימות בטובה. הנני אוסיפך על אבותיך, ונאספת אל קברותיך בשלום. ומצד שני כתיב איך הוא נהרג, ויורו היורים למלך יושיהו, ואמר רב יהודה אמר רב, לא ירו בו לא יריה אחת ולא עשר יריות, אלא שעשו הוא כמו כברה, כמו נפה שמנפים בקמח עם הרבה חורים, על ידי כל כך הרבה חיצים שירו בו. אז זה נקרא, ונאספת אל קברותיך בשלום? אמר לי, ענה רבה ברמרי, אחי אמר רבי יוחנן, את השאלה הזאת שאל רבי יוחנן והוא ביאר, מה שנאמר ונאספת אל קברותיך בשלום, שזכה שלא חרב בית המקדש בימיו של יושיהו. דבר נוסף שאמר רבי יוחנן, הלכה, כשבאים לנחם אבלים, אסור להיות הראשון שמדבר, אלא צריך לתת לאבל להתחיל לדבר. גמרא אומרת מסכת ברכות דף וו, אגרא דביתמיה, השכר על זה שנמצא בבית האבל, עיקר השכר זה שתיקותה, זה שאדם שותק. אם האבל מתחיל לדבר, אז אפשר לענות לו ולהמשיך ולנחם אותו. אין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבל תחילה, שנאמר, באו החברים של איוב לנחם אותו, כתוב, וישבו איתו לארץ שבעת ימים, ואין דובר אליו דבר. אחרי כן, פתח איוב את פיו, והדר, אחר כך התחילו לנחם אותו, אחרי שהוא התחיל לדבר. והיה נליפז התימני. לא דיברו עד שאיוב התחיל לדבר. הלכה נוספת, אמר רבי אבהו, מניין לאבל שמייסב בראש, שהאבל יושב בראש המנחמים. כל האנשים החשובים והגדולים, באים להקשיב לו, באים לדבר איתו, והוא יושב בראש. שנאמר, אומר איוב, על אותם ימים, ימי הפהר, שהוא היה ברומו של עולם, כולם היו באים להתייעץ איתי באיזה דרך ללכת, ואני אבחר דרכם, הייתי בוחר להם איזה דרך. וישב ראש, בכל מקום הייתי יושב בראש המסובים, וישכון כמלך בגדוד, הייתי שוכן מקום מכובד כמו המלך, בתוך אנשי הגדוד, כמו מי? כאשר אבלים ינחם. מה זה ינחם? לכאורה מי שמנחם את האבלים. הוא יושב במקום מכובד. אז שואלת הגמרא, ינחם אחריני משמע, איך אתה לומד מפה שהאבל הוא יושב בראש? אמר רב נחמן בר יצחק, הפסוק הזה באיוב, כשכותבים אותו על הקלף, כותבים אותו בלי ניקוד. כמו את כל הפסוקים של התורה נביאים וכתובים כשכותבים אותם על הקלף. ולכן דורשים את את המילים בשתי צורות. בצורה אחת, כמו שזה כתוב, בלי הניקוד, מה שנקרא מסורת. ודרשה שנייה, כמו הניקוד שלו, איך שקוראים אותו, איך שקוראים, מנקדים אותו בעל פה. אז כאן אפשר לגרוס גם יינחם. אמר רב נחמן בר יצחק, יינחם כתיב. כאשר אבלים יינחם, כשאבלים מתנחמים, הם יושבים בראש. מכאן למדים שאבל מייסב בראש לפי מקור אחד. מר זוטרא אמר מקור נוסף, מאחה, הנביא עמוס כותב, ושר מרזח סרוחים, דורשים את זה. מרזח, הגמרא דורשת שזה שתי מילים. גמרא במסכת כתובות דף סמכתת. מר זה האבל שנפשו מרה עליו, זך, זך דעתו, המחשבה שלו כביכול מתנתקת, אין לו דעה מיושבת. אז המרזח זה האבל. שר, דורשים כאילו כתוב כאן שר עם סין, שהוא נהיה חשוב. האבל, המרזח, הוא נהיה שר למי? לסרוחים שבאים לנחם אותו. כתוב סרח העודף, סרח זה תוספת, אלה שמן הסתם יש להם מעבר, אלה החשובים, שהוא משיבים אותו בראש, ועד כאן דף חף חטא.